שלום לכולם, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו.
ייי!
נכנס לאמירה.
ראית?
כל הכבוד. שלום חברים, מה שלומכם? מה קורה? מה נשמע? איך החיים? איך עוברים עליכם הימים? אז אנחנו בסדר גמור, תודה ששאלתם. זהו, מה שלומך, מאמי?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
יופי.
יש לי משהו לספר השבוע.
קדימה.
איך אני אתחיל? ככה. יש איזה אימא מהגן, שנורא עצבן אותה, שהילדים מגיעים הביתה ושרים, השם יתברך, תמיד אוהב אותי. היא טוענת שזו הדתה, וזה לא בסדר. ואני טענתי שאלף כל זה שיר ממש מרים. אני אמרתי שאני לא חושבת שזה שהם משמיעים את השיר, זה לא בקטע של, אוקיי ילדים, בואו נלמד אתכם על השם יתברך.
כולם מבינים את השיר הזה.
נכון, כי זה שיר מרים, וזה שיר מקפיץ, וזה ממש מגניב. אז כאילו היא אמרה, מה, למה הילדה שלי באה הביתה ומבקשת את השיר הזה? אז אחד האבות אמר לה, אוקיי, ואם היו שמים פה עץ קריסמס, היית מאושרת? אז היא אמרה, כן. אז אמרה, אוקיי, אבל כאילו, אני אמרתי, אבל אנחנו מדינה יהודית. כאילו, אנחנו לא זה... וכזה זה נמשך וזה, והיא נורא התעצבנה וזה, וכאילו אני מן הסתם בצד השני של הסקאלה, וגם האבא הזה שאמר לה את זה. אבל אחרי זה התחלתי לחשוב על זה, וחשבתי על הדברים שהיא אמרה, ואז אמרתי, רגע, 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 אני מבינה את זה ש... היא אמרה גם שבעלה הוא חצי נוצרי וזה, וכאילו שצריך להיות את הכל. ואז חשבתי על זה אחר כך ש...
בעלה הוא חצי נוצרי?
כן.
וחצי יהודי כאילו?
כן, חצי יהודי, חצי נוצרי, אבא שלו נוצרי או משהו כזה. בקיצור, חשבתי על זה שבסוף אנחנו מדינה, כאילו כולם יודעים את זה, כן? אבל אנחנו המדינה היהודית היחידה בעולם. מלא מדינות נוצריות, מלא מדינות מוסלמיות. את יכולה ללכת ליפו ואת תראי עץ אשוח, כאילו אנחנו מאוד מקבלים במדינה הזאת. אבל להגיד שאת לא רוצה שהילד שלך ישמע את השיר הזה, אבל אם היה שירים של קריסמס בגן זה היה סבבה מבחינתך, זה כאילו, זה מאוד צבוע מבחינתי. כאילו, אז או שאין כלום, או שאנחנו יכולים לקבל את כל הדעות ואת כל הצבעים. עכשיו, אני מבחינתי לא הייתי רוצה שיהיה עץ קריסמס בגן. זה לא נראה לי לעניין. אם מישהו מאוד רוצה, הוא יכול ללכת באמת ליפו או משהו כזה, או לנצרת או לא יודעת מה, ולראות עץ. או לעשות בבית שלו, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, כן? אבל בסוף זו מדינה יהודית, ואנחנו מדינה עם צביון יהודי, ואני מבינה שיש עניין של הפוליטיקה, ושמנסים לדחוף דברים, ואני מבינה שיש כל כך הרבה דברים במדינה הזאת שעושים את זה לפעמים לאנשים מאוד מאוד קשה, אבל צריכה להיות הפרדה, וכן הילדים בסוף צריכים לדעת שאנחנו במדינה יהודית, וככה זה היה מרגע שהמדינה נולדה, וככה התנהלנו כל השנים, ואני חושבת שהמסורתיות הזאת, ואפילו בדברים הקטנים שלומדים על החגים והכל ומה, וזה שעשו מסיבת חנוכה בגן זה לא הפריע לך, כאילו כל מיני דברים כאלה ש... וואלה, בסוף זה המדינה שלנו, וזה המסורת שלנו, ואלה החיים. ואני חושבת שכשאתה לא נמצא בתוך משהו, כמו שאתמול דיברנו על העניין הזה של להחליף שעה. גם אני פעם לא הבנתי את זה, על למה משנים את השעון בקיץ ובחורף. וכשאתה לא באמת בתוך העניין, ואתה לא מבין את הניואנסים הקטנים, זה מאוד 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 קשה לך להתחבר. ומאוד קשה לך לעשות אנטי על משהו. הנה, בדיוק אמרת לי, תום היה עכשיו 3 ימים באתונה, והוא אמר, וואו, איזה קטע, כאילו שם לא משנים את השעון. והתפילה של הנץ היא ב-7:40. זה מטורף שאם אנשים פה היו צריכים ללכת לתפילה של הנץ ב-7:40, היום שלך היה מתחיל ב-9. וזה, כאילו, אין פה היגיון. כאילו, בסוף יש פה אנשים שעובדים, אנשים שהם, לא יודע, צריכים להתחיל את היום שלהם, לנסוע במסעית נורא נורא מודע, הם לא יכולים להתחיל את היום שלהם ב-9, זה לא לעניין. אז באמת, כאילו, הנקודה שלי הייתה שאנחנו צריכים לפעמים לשים את עצמנו מנקודת מבט שהיא לא שלנו. היא מנקודת מבט של מישהו אחר. ולדאוג קצת לסובלנות בינינו. כאילו, אני מבחינתי אף פעם לא באה בקטע של מה, ממש לא, כאילו, אני אף פעם לא באה לשיחות בצורה קיצונית או מנסה לבטל אנשים אחרים, ואני מאוד חושבת שכזה הסובלנות תביא אותנו למקום הרבה הרבה יותר טוב, וזה היה הנאום שלי לפתיח.
אני אגיד לך משהו, שהיינו ביוון, יש שם איזה חוק שכאילו, שגם שאתה משנה מבנים ודברים כאלה, אתה חייב להיצמד לדברים שלהם, ואם גילית ואבי אישורים שאין שם איזה, כאילו אם עכשיו אתה נופל על איזה משהו שהוא ארכיאולוגי שם, כאילו זה סיפור, ומאוד מאוד משמרים את ההיסטוריה שלהם, ואת המסורת ארוכת השנים שלהם.
שזה ממש יפה בעיניי.
ואז מישהו שהייתי שם אמר, אין, מישהו שהוא עם שאין לו עבר, אין לו עתיד גם.
חד משמעית.
וזה פשוט ככה, כאילו, אז סבבה, אני לא אגיד שאני מבין חס וחלילה, אבל כאילו, בסדר, יש אנשים שכאילו רוצים...
אתה מבין את נקודת המבט.
לא, אני לא מבין, לא, זה לא מה שבאתי אגיד.
אוקיי. Okay.
אני אומר, יש אנשים שהיום מסתכלים על דברים כאילו בצורה שמאוד אמריקאית, כאילו okay. רוצים להביא לפה דברים אמריקאים, כמו הקריסמס הזה וההלווין וכל מיני okay. דברים כאלה, וכאילו... וכאילו מתנתקים המעבר היהודי, mm-hmm. המסורתי וכל זה. אז בואו, כאילו, זה לא באמת יחזיק מים. כאילו, הסיבה כן. שהעם הזה קיים כל כך הרבה שנים זה המסורת. וזה,
נכון.
זה הדבר שאנחנו משמרים, ודיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, שהשימור הזה של, 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 של המסורת שלנו ושל הדת והתורה, זה מה שהביא אותנו
נכון,
עד הלום.
נכון.
ואני מבין שבה... נגיד, 20 שנה האחרונות דברים קצת התשתשו.
כן.
דברים שהיו מאוד מובנים, פחות מובנים וכדומה, וכל אחד באמת יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל בסופו של דבר, לא להסתכל, אם אתה מסתכל בנקודת המבט המאוד קטנה שלך, אז סבבה, תעשה מה שאתה רוצה ומה שטוב לך, אבל אם אתה מסתכל קצת במבט, נקודת מבט יותר ברמת המקרו, ואתה מסתכל על הילדים שלך, ואיזה מדינה אתה משאיר להם, ואיזה מסורת אתה משאיר להם, ואיך נכון. אתה רוצה שהם יתקיימו ועוד, הילדים שלהם יתקיימו והנכדים שלהם יתקיימו וכל זה, זה הכל מושתת על זה שאתה זוכר את ההיסטוריה שלך והערכים שלך
גם בסוף אני אומרת, בחרתם לגדל את הילדים שלכם פה, וזה בסדר נכון? שבעלי חצי נוצרי, הכל טוב, אבל אם זה מה שרציתם, יכולתם לגדל את הילדים במקום אחר. אנחנו, זו המדינה.
נכון.
זה מה יש, כאילו, מדינה יהודית, אין מה לעשות, מהיום שהמדינה נוסדה, מדינה יהודית. ידעתם את זה מ-day one. כאילו, ולבוא ולהתעצבן וזה, ולבקש ולוותר על... אין מה לעשות, זו המדינה. יש מדינות אחרות, אתם יכולים לנסוע ל...
חוץ מזה, מה זה קשור? זה שיר גם שעושה שמח, כאילו, מה...
לא, ברור, אבל זה, אתה יודע, זה פתח דיון כל כך אחר, וגם אמרתי לה, אמרנו כזה, את יודעת, שבגן הפרטי שלנו, כאילו, נגיד, בסוף שנה הביאו לילדים כיפות וזה, או שעושים, אז היא אמרה, וואו, אני לא יכולה לסבול את זה. אמרתי, אוקיי, אבל סבבה, אבל בגלל זה את לא שמת את הילד שלך שם. כאילו, את יודעת לאן את מכניסה את הילדים, את בוחרת מה את רוצה ללמד אותם ומה את לא רוצה.
גם האנטי הזה יושב על איזה משהו, בסדר? כאילו, בואי, שבן אדם אנטי למשהו מסוים, במיוחד משהו שהוא ערכי ומוכח ועושה טוב, אז זה יושב על משהו אחר.
כן, אני חושבת שהגבולות פה שוב מאוד מאוד מתשתשים בין הפוליטיקה לבין החיים עצמם, לבין המסורת, לבין זה, כי כאילו... הפוליטיקה מאוד לוקחת דברים נכון. לקיצון, ואנשים רוצים לנתק את עצמם מהעניין הזה, ולא להיות כאילו מזוהים עם הדבר הזה. אז כאילו, אני ממש לא רואה את עצמי איזה עוצמה יהודית, או לא יודעת מה, או כל הדברים האלה. אבל אני מי שאני, ואני מה שאני מאמינה. והמסורת שלי היא משהו שהוא חשוב לי עוד לפני שבכלל הגענו לכל העניין הזה של הדת והכל. ואני, היו הרבה דברים שהיו מאוד קשים לי פעם וזה, ואני נפתחת לדברים. אז שוב, כאילו, אני תמיד אומרת, תנסה להסתכל על הדברים מנקודת המבט של מישהו אחר, מאיך הוא רואה את הדברים, מאיך הוא מאמין, ואולי קצת כאילו תיפתח לך המחשבה, וזה בסדר שאתה מאמין במשהו אחד, אבל גם להבין מישהו אחר ולראות את הנקודת מבט שלו, זה ממש בסדר, ואולי זה יקדם אותנו. הלוואי.
אמן.
אמן. יאללה, אתה רוצה להתחיל?
לפני שנדבר על הנקודה המרכזית שאני רוצה לדבר עליה, קודם כל, אנחנו בפרשה אחרונה לספר בראשית.
וואי,
זהו,
וואי.
זהו, שבוע
וואי.
הבא, סגרנו מעגל.
וואו,
חוזרים
וואי,
לשמות. וואי. התחלנו בשמות וחוזרים
איזה
לשמות.
איזה מרגש.
זה באמת, זה באמת מרגש. זה השמחת תורה שלנו היום.
נכון.
אז זה באמת מרגש, ואנחנו סוגרים את הספר, ואנחנו סוגרים גם את הדרמה של, של יוסף ואחיו.
מאוד אהבתי את ציפור יוסף, אני רוצה להגיד לך.
הוא הדמות האהובה עליי במקרא. והפרשה השבוע נקראת פרשת ויחי, ששוב סוגרת את חומש בראשית. ו... היא מתחילה בצוואת יעקב. יעקב okay. בא בימים, הוא כבר מבין שלא נשאר לו עוד הרבה זמן. הוא בגיל 147. הוא חי ב-17 שנים האחרונות שלו במצרים.
כן.
עם כל המשפחה. זה, זה הנחמה שלו, שכינס
כן.
את כולם, הכל טוב, כאילו. והוא בא ליוסף ומשביע אותו שברגע שהוא מת, שיעלה אותו לארץ ישראל, שיקבור אותו בארץ ישראל במערת המכפלה.
ליד רחל.
לא, רחל לא נקברה שם, אני לא זוכרת שאמרנו שהיא נקברה עליהם הדרך.
נכון, נכון, עליהם הדרך, נכון, נכון. הוא לא רוצה להיקבר לידה?
לא, הוא רוצה במערת המכפלה, איפה שאדם וחווה נקברו, איפה שאברהם אבינו נקבר, איפה שיצחק ורבקה,
יפה.
ואיפה שלאה כבר גבורה. לאה כבר גבורה שם, הוא יקבר לצד לאה.
אוקיי.
אוקיי? עכשיו, הוא ממש משביע את יוסף. הוא כאילו, אומר לו, זוכרת שדיברנו על זה שאז שים את ידך תחת ירחי, כאילו, שאז היו נשבעים ככה, שעשינו את זה מבד, כן. כי זה כאילו היה מילה, כאילו זה היה, לא היה ספר תורה שאתה יכול לשים את היד ולהישבע, זה היה הדבר כאילו כביכול הקדוש, שמחבר אותה למעלה.
אוקיי.
יוסף לא עושה את זה, כאילו, הוא אומר לו, אני נשבע בסדר, אבל בלי זה. מבטיח לו, ואז בשביל כאילו לחייב אותו, הוא קם ממש כאילו בכוחותיו האחרונים, משתחווה לו.
וואו.
כן, יעקב ליוסף, כאילו לחייב אותו לדבר הזה שלא משנה מה, יקבור אותו בארץ ישראל. בעיקר, יש כמה סיבות, אבל הסיבה המרכזית, כי הוא חושש שהקבר, אם הוא יקבר במצרים, הקבר שלו יהפוך לאיזשהו מקום של פולחן לילים.
אוקיי.
כי יעקב הביא ברכה למצרים. היה אמור להיות 7 שנים רעות של בצורת, ברגע שיעקב בא בשנה השנייה זה כבר נגמר.
וואו.
וממש הרגישו את הברכה של יעקב במצרים.
אוקיי.
ופרו וכולם שם זה, אז הוא לא רוצה שהוא יהיה איזה מקום פולחן לילים.
אוקיי.
אז הוא ממש משביע את יוסף להעלות את עצמותיו ולקבור אותו במערת המכפלה בארץ ישראל. אני אעשה קצת ספוילר, אנחנו נגיע לסוף, אנחנו נראה שדווקא יוסף מבקש להיקבר במצרים.
אוקיי.
ושאחרי זה שהם ייצאו ממצרים, הוא חוזה ש...
להעביר אותו?
להעביר אותו, שהם הוא אומר, השם יוציא אתכם ממצרים, שאתם יוצאים ממצרים, אל תשכחו להעביר אותי.
והעבירו?
כן. שמשה רבנו יצא, הוא העביר את ה...
וואו.
כן, דיברנו על זה גם בכלל הזה. יוציא את הזה שלו. עכשיו, יש פה בעצם... שני סוגים של מנהיגות, שתגיד לי גם את, מה את חושבת שיותר נכון? יש את המנהיג שאומר, כולם אחריי, את הקפטן שנשאר, שאומר, אני אחריי, הקפטן של הספינה שאומר, אני אחריי, כאילו, בואו.
כן.
או את המנהיג שנשאר עד הסוף, שמוודא שכולם ייצאו, והוא יצא אחרון, הוא המאסף. יש את זה שהולך בראש, ויש את זה שמאסף.
וואו.
עכשיו, שני הדרכים, כל אחד כמובן יש לו את ה... אבל מה, איזה גישה את יותר מתחברת? סתם כאילו מעניין אותי?
זה מסובך, האמת. כי מצד אחד אני אוהבת את זה שכאילו יש מישהו שמוביל ולוקח את כולם אחריו וכזה, הוא צועד בראש, ואם קורה משהו, כאילו הכל עליו. מצד שני, אני גם אוהבת את זה שיש מישהו שכאילו שומר עליך כזה...
מאחורה, מאסף.
מאחורה, כן. דואג שאף אחד לא מסתרך מאחור, שאף אחד לא נאבד, כאילו זה קצת מסובך, אני לא יכולה להחליט.
אוקיי, בסדר, בסדר, אמור. אז זה כאילו הגישה, יעקב הגישה שלו, שהוא רוצה, חוץ מזה שלא יהיה שם, שיגברו אותו שם ועבודת אלילים, שיזכרו שהם צריכים להגיע לארץ ישראל, שזה הבית שלהם, ששם העצמות שלהם. יוסף אומר הפוך, הוא יודע שהולך לבוא השיעבוד עכשיו, של עבודת פרך, כל הדברים של מצרים, הרי... השם אמר את זה עוד לאברהם, אבינו, שזה שלך, העם שלך יהיה משועבד. אז יוסף מבין שזה עכשיו התחיל, כאילו,
מה זה? אוקיי.
מה בעצם שהמשפחה באו, זוכרת שדיברנו שבוע שעבר שיעקב זה?
כן, מאז התחיל השיעבוד?
מאז התחיל, השעון חול התהפך.
הבנתי, אוקיי.
הם לא היו משועבדים עדיין.
לא, נכון, אבל...
משם השעון חול התהפך, מה שנקרא, ויוסף אומר הפוך, אני רוצה להיות פה, איתם, שוב, אני קצת רצתי לסוף הפרשה, אני רוצה אבל פה להיות איתם, ולהזכיר להם שבשיעבוד, שיזכרו מי היה יוסף, שהוא המלך מצרים, שכאילו הכל יכול להשתנות.
כן.
ואז כשאתם יוצאים, תיקחו אותי.
יפה.
בסדר, שלא תישברו בזמן הזה, תזכרו שאני פה איתכם וזה.
יפה.
אז יש פה שתי גישות.
שתיהן יפות.
נכון. מה שזה גם בגדול בא ללמד אותנו, שבסופו של דבר אתה צריך לשלב בין הגישות. בסדר? שלפעמים אתה צריך ללכת בראש וכאילו לעבוד דוגמה.
כן.
ולפעמים אתה צריך להיות מאסף ולדאוג שכולם, נכון. לראות שכולם בסדר, להיות הקפטן, לפנות את הספינה, ואז הקפטן קופץ אחרון, נכון. מה שנקרא. אז זהו, זה נקודה כזאת היא מעניינת.
ממש.
אבל בואי עכשיו ניכנס, כאילו נמשיך את הפרשה. אז יעקב מבקש, יעקב אומר, משביע את יוסף להעלות את זה, כן, לקבור אותו בארץ. לפני שיעקב מת, יוסף לוקח את הבנים שלו, את מנשה ואפרים, ומבקש מיעקב לברך אותם. עכשיו, מנשה זה הבכור, אפרים זה הצעיר יותר. יעקב שם את היד על היד ימין על אפרים, ויד שמאל על מנשה. יד ימין, שוב, זה כאילו היד של הבכור, בסדר?
אוקיי.
ימין זה היותר טוב, בסדר? ומתחיל לברך אותם. ויוסף חושב שאולי הוא כבר לא רואה טוב, הוא לא זה, הוא כבר בגלל שהוא מבוגר, אז הוא בא, הוא מהיר לו כאילו, זה הפוך, כאילו זה הבכור, זה תתתה. יעקב אומר לו, מברך אותם, את שניהם, ואומר לו, לא, לא התבלבלתי, מנשה יהיה לעם, אבל אפרים יהיה יותר, יעלה עליו מה שנקרא.
וואו.
כן. איך הוא אומר את זה? אך אפרים יגדל ממנו. ולכן ראוי להתברך בימין. אז הוא מברך את הבנים. עכשיו, לאחר מכן, יעקב מברך כל בן ובן מה-12 הבנים שלו. אוקיי? וזה גם ברכה וגם תוכחה. כאילו, גם מוכיח אותם. כאילו, הוא אומר לראובן, אתה בכור, אתה היית אמור להיות, לקבל את הכתר כהונה, אבל בגלל מידת הכעס שלך, לא זה, לא תקבל את זה. הוא מברך את כולם. אני לא אתעכב על זה. בסדר? אבל הוא מברך את כולם, וגם את יוסף
כמובן. מה אומר ליוסף?
הוא זוכה לשבחים, מלא שבחים. בסדר? והצלחה, ממש מברך אותו, בוא נגיד, בעריכות. הוא גם מזכיר כל אחד, הוא אומר לזה, אתה... לצורך העניין, אני אתן לך את ההיילייט. הוא אומר לי, יהודה, אתה, יש לך תכונות של מנהיג, ממך יצא המלוכה של ישראל. דוד, כל זרע המלוכה של ישראל יצא מיהודה. אגב, יהודה, יהודים, אנחנו קוראים בסופו של דבר על שמו.
נכון.
זה כאילו ממנו יצא הזה. הוא מברך את... שמשבט דן יצא השופט הראשון, שמשבט אשר, שנגיד משבט לפני אשר. שבט זבולון, זה שבט שיעסוק במסחר ויהיה לו ברכה בגשמיות ופרנסה. יששכר זה שבט שיעסוק בתורה וזבולון יממן אותם. ואז יש זבולון ויששכר, הסכם זבולון ויששכר, לא משנה. הוא מברך שם כל אחד ואחד. הוא חוזר אחרי זה שוב בפני הילדים שלו בצבא שיגברו אותו במערת המכפלה. נפרדים מיוסף, מיעקב סליחה. יוסף נופל על פניו, בוכה, יעקב נפטר. מה שהוא מבקש שזה באמת קורה, יוסף מבקש רשות מפרעה ללכת לקבור אותו בארץ כנען, יוסף נותן לו, ובאים משלחת מטורפת כאילו ממצרים, והמלכים של האזור, יש לו כאילו חתונה, אני אומר, יש לו הלוויה, כמו של הנשיאים, כמו שעכשיו היה של ג'ימי קרטר, כזה מסדר כבוד, הכל א' א', בסדר? עכשיו הנקודה שאני רוצה שנתעכב עליה. לאחר מות יעקב, האחים מאוד חוששים שיוסף עכשיו ינקום בהם. כי היה נהוג שגם אם עכשיו אח רוצה לנקום באח שלו, לא עושים את זה שהאבא בחיים, שההורים בחיים. חכים שהם ימותו ואז אפשר לממש את הנקמה. אם את זוכרת, גם עשיו אמר אז שרבקה שאמר אותו, אמר, אני ארוג את יעקב, שהאבא שלי ימות, אני ארוג את יעקב, בגלל זה רבקה שלחה את יעקב שיברח. בסדר? אז האחים מאוד חוששים שיוסף עכשיו, זהו, ינקום בהם על מה, כן. על מה שהם עשו לו. ואז הם ממציאים צבא, והם באים ואומרים לו, קודם כל שוכים מישהו, ואחרי זה
הם
באים
ואומרים לו... כל היום יש, הם מתעסקים, כל היום.
והם באים ואומרים לו ככה, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאם, כי ראה גם מלוכה. ואתה סנה לפשע, וזה ממשיך. הם כאילו באים בשקר לבן כזה, שאומרים כן. לו, תקשיב, כאילו, הצוואה של אבא הייתה שלא תתנקם בנו, כי עשינו חרה ותתתה.
כן.
והוא מאוד נעלב מזה. הוא מאוד נעלב, כי הוא מבחינתו כאילו כבר...
כן, העביר
את זה הלאה. והוא לא חשב שהם ככה, הוא מאוד נעלב מזה. ויוסף עונה להם, אל תיראו, התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשב עליי לטובה, למה נסק היום הזה... ואתה אל תיראו, אנוכי יקלקל אתכם ואת אפיכם, וינחם אותם וידבר אל ליבם.
אל תדאגו, אני אדאג לכם.
אל תדאגו, אני אדאג לכם. אתם חשבתם לעשות לי רע, אבל זה היה חלק מהדרך, אלוקים רצה שיהיה לי טוב, וכאילו, וגם אחרי זה הוא בוחר כאילו שהם אומרים לו את זה, ממש כאילו לוקח את זה קשה.
ועכשיו... הוא בוחר מלא, יוסף.
כן, יש לזה גם הסבר, אבל זה לפרק, לשנה הבאה בעזרת השם. אבל אני רוצה רגע להתמקד בנקודה הזאת, בסדר? מה שבעצם, נכון שבפעם הראשונה שהוא התגלה להם, הוא לא ממש חששו, אבל הוא אמר להם הכל טוב, זה לטובה, מה שקרה, אבל הוא לא אמר סלחתי לכם או משהו כזה.
כן.
אוקיי? ובגלל זה החשש שלהם. ומה שבעצם יוסף עשם, הוא העביר אותם תהליך של תשובה. אוקיי? מה זאת אומרת? שאז הוא עצר אותם בפעם הראשונה, הם אמרו, הוא חשב שהם לא יודעים שהוא מבין כן. עברית, בסדר? אז אמרו, ויום הוא ראה איש של אחיו, אבל השמים אנחנו, הלכינו אשר ראינו צרת נפשו, בהתחננו עלינו ולא שמענו לו, הם מבינים שהצרה הזאת באה אליהם בגלל מה שהם עשו כן. ליוסף. בסדר? הם הבינו כן. את זה אז, אוקיי? הם הכירו בחטא שלהם. זאת אומרת שכל הבלגן התחיל, ושהם היו נתקעו שם במצרים, הם הבינו שזה בגלל הזה שלהם, היה להם בהכרה בחטא. אז שהוא תופס את מה שקרה לבנימין, הדבר הראשון שהוא יודע, אומר, ואומר לו, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק, כאילו, עשינו אבון גדול, אין לנו, כאילו, ישר הוא מתוודא, בסדר? בפעם הראשונה, הם הכירו בחטא, שכל הדבר הזה קרה להם, בגלל מה שהם עשו ליוסף. בפעם השנייה, הוא כאילו ממש מתוודא בפני יוסף, אומר לו, אין לי מה להגיד, אתה צודק, עשינו אבון, הכל. והסיפור נסגר בזה שגם יהודה בסוף אומר, אני אשאר פה עבד שלך.
כן.
בסדר? יהודה שאז הציע למכור את יוסף, הציע, מציע להיות העבד שלו ולקחת את כל האחריות ולקבל את זה עליו. עכשיו, מה שבעצם הדבר הזה בא להראות לנו, זה התהליך תשובה הראשון המלא.
אוקיי.
אוקיי? בעצם תשובה מורכבת מהכרת החטא, להכיר שטעית,
כן.
להבין בינך לבין עצמך שטעית. הדבר השני זה וידוי, להתוודות על זה שטעית. והדבר השלישי זה קבלה. קבלה לעתיד, כלומר שינוי ההתנהגות.
אוקיי.
בסדר? רק שבאמת אתה נמצא בנקודת זמן הזאת ש... בסדר, התוודת, הכרת בחטא, הכל טוב יפה, אבל רק שאתה נמצא בניסיון הזה שיש לך בדיוק את אותם נסיבות,
כן.
ואתה משנה את ההתנהגות שלך,
כן.
שהוא פה לא מחר את אח שלו, עוד פעם, לא בשביל להציל את האור שלו, אז אתה מבין שהתשובה היא נעשתה, את כל כן. התהליך של התשובה נעשה. ויש הבדל מטורף, וזה משהו שאני רוצה לדבר עליו, ותכף גם נסבך איך זה בעיניי מתקשר גם למערכות יחסים, על ההבדל בין סליחה, כפרה, לבין תשובה.
אוקיי.
שהיינו עכשיו בחול, והיה שם איזה מישהו שהצטרף אלינו, הוא היה באטרף שקנה מלא דברים לאשתו. אמרתי, כאילו, עכשיו גם בוא, באת עם טרולי, הוא קנה שם מלא דברים, וזה אמרתי, פיתחנו איזה שיחה וזה, ואני אמרתי, מה יש לך, כאילו, אתה... אני כאילו אוהב לקנות וזה, ואתה ממש מתפרע פה. אז הוא אומר, אחי, אין לי מה לעשות, אני טס גם ביום שלישי לדובאי, אני חוזר בשישי, אני טס בשלישי לדובאי, אשתי כועסת עליי, אני חייב כאילו לפנק אותה. כן, לפצות אותה, לקנות פה מלא דברים, תדעת. עכשיו, זה ההבדל בין, בין פיצוי לעשות משהו בשביל לפצות בן אדם ולבין תהליך התשובה.
כן.
כשאתה מפצה בן אדם, כשאתה בכפרה,
כן.
אוקיי? אתה בעצם סוג של חושש מנקמה. בסדר? עשית משהו רע למישהו, מישהו נפגע ממך, לצורך העניין, עכשיו, אתה לא חושב שעשית משהו רע,
כן.
אבל אתה בכל זאת תתנצל,
כן.
רק בשביל לסגור את הסיפור.
כן.
בשביל ש...
שלא יחזור אליך בצורה כלשהי.
כן, בשביל, אתה יודע, את יודעת, כאילו...
לסגור את הפינה.
בדיוק, לסגור את הפינה. ואנחנו עושים את זה המון, בסדר? כאילו, הרבה אנשים, את יודעת, רואים שמשהו לא בסדר, מישהו אומר שהוא נפגע, הוא חושב, הבן אדם חושב שהוא בסדר, אז... אבל מצד שני לא רוצה עכשיו כאילו להתכנס
כן.
לאיזשהו לופ של אנטגוניזם.
כן, אז הוא ישר מתנצל כדי כאילו להגיד, רע, זה לא הייתה הכוונה שלי בכלל, או...
כן, וזה קצת מה שהיה לנו עם יעקב ועשיו, שיעקב בעצם רצה לחפר על מה שהוא עשה לעשיו, אז הוא שלח לו את כל הדברים,
כן.
את זוכרת, שלח לו את הכבשים,
נכון.
את הדברים, והוא שכח מזה. אוקיי? כאילו, בסופו של דבר עשיו שכח מזה. לא שמענו שהיה שם איזשהו
כן.
סליחה ותדדדד. ופה זה תהליך של תשובה. עכשיו, היופי בתהליך של תשובה, זה שאתה, א', תמיד צריך פשפש במעשים שלך. זאת אומרת, אתה בסוף כל יום צריך לבוא להגיד, איפה הייתי לא בסדר.
כן.
כל הזמן לחפש ולבקר את ההתנהגות שלך. בסדר? אז זה כבר שם אותך במגמה של שיפור. כשבן אדם כל הזמן מפשפש במעשיו, הוא אוטומטית במסלול של לשפר את עצמו.
כן.
שבן אדם גם לוקח על עצמו את הקבלה לעתיד, בסדר? שהוא אומר, אוקיי, כאילו, אחרי שהוא פשפש והבין מה הוא עשה, והתוודה גם שהוא עשה את הדבר הזה, כשאתה אומר משהו בקול, אז אתה מוציא את זה לעולם, אתה
כן.
כבר, כאילו, כביכול לא יכול לחזור בזה. הקבלה הזאת לעתיד, להבין שוואי, פה טעיתי, אני יותר לא עושה את הדבר הזה.
כן.
זה הנקודה שלי. עכשיו, זה משנה את כל המשחק, בעצם שאתה נמצא בתודעה הזאת.
כן.
שאתה גם מפשפש כל הזמן במעצים שלך, אתה אוטומטית נמצא במקום של שיפור, וגם מצד שני אתה לוקח על עצמך, אוקיי, סבבה, פה טעיתי, אני עכשיו מתקן את זה. וברגע שתיקנת את זה, אז סביר להניח שאתה לא תחזור. זה שאנחנו רק אומרים סליחה, ובשביל
כן.
להחליק את הדברים, אתה כאילו לא מטפל בשורש של הבעיה,
נכון.
אתה מטפל
נקודתי.
בקצה של הנקודה, אבל
כן.
שאתה עושה תשובה, אתה באמת מטפל בשורש הבעיה. וזה גם במערכות יחסים.
נכון.
זאת אומרת שיש המון טאקלי והמון אינטריגות והמון דברים אחד בשני. וגם שאתה חושב שמשהו שאתה... שהצד השני נפגע עכשיו והלא עוול בכפך, אבל אתה לא באמת מפשפש במעשים שלך.
כן, אם אז... אתה רק אומר סליחה כדי כאילו להשתיק את הסיטואציה.
לרצות.
כן. כן, בדיוק. כי... לא בא לי עכשיו לריב. יאללה, אני אגיד לה סליחה כדי שהיא תראה שכאילו... אכפת לי ואני הקשבתי ואני אעביר את זה הלאה.
בדיוק, אבל סבבה, עברת את זה הלאה והכל טוב יפה. אבל לא באמת הבנת למה בן אדם השני נפגע. וזה יחזור, אולי לא באותו קונסטלציה, זה יחזור בנסיבות אחרות לגמרי, באדרת אחרת לגמרי, אבל זה יחזור, לא טיפלת בשורש הזה.
נכון.
וזה קורה המון. זה קורה המון, 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 המון. ואם באמת ש... אנחנו בסוף כל יום נעשה איזושהי בקרה כזאת על עצמנו, ותמיד כאילו, אני לפחות, אני לא יודע אחרים, אני תמיד יודע שבסוף היום כאילו מסיים את היום ועשיתי איזה משהו, לא נגיד טעות, אבל משהו שאני, שהייתי יכול לעשות יותר נכון,
כן.
שהייתי יכול לשפר את הנקודה הזאת. והשלב השני שהוא יותר קשה, להבין איפה הייתה הטעות ולעשות הקבלה לעתיד, זאת אומרת להגיד, זהו, אני עושה פה את השינוי התנהגות,
כן.
הנקודה הזאת לא תחזור. ואז, אם בן אדם נמצא כל הזמן במיינדסט הזה, אז שפשו כזה על דרך המלך, כאילו ש...
לגמרי.
שדברים יסתדרו ככה או ככה.
שוב, אנחנו חוזרים גם לנקודה הזו, שאנחנו מנסים כל הזמן להשתפר כבני אדם. ועצם העובדה שאתה מפשפש במעשים שלך, ומנסה לראות איפה הייתי טוב, איפה לא הייתי טוב, איפה... אם אני הייתי בסיטואציה הזו כצופה מבחוץ, איך אני הייתי רואה אותה, או איך אני... הייתי מצפה ממישהו אחר להתנהג ומבין על עצמך את הטעויות ואת המקומות שבהם אתה רוצה להשתפר, אז אתה באמת על דרך המלך, כי אתה, אתה יודע, אתה משתפר ואתה גדל.
ושאתה מבין שהתשובה שלך, שהסליחה שלך מלמעלה, תתקבל רק ברגע שאתה באמת תעשה את השינוי התנהגות שלך, אין לך ברירה אלא לעשות את השינוי התנהגות הזאת. ויותר מזה, כל התהליך הזה של תשובה בונה בעיניי, מה זה בעיניי? גם קראתי את זה. זה לא בעיניי, זה משהו שקראתי, אבל כאילו אני מסכים עם זה. התהליך הזה של תשובה מבדל אותנו, ודיברנו על זה באחד הפרקים, מתרבות של בושה לתרבות של אשמה.
כן.
שתרבות של בושה, כמו שדיברנו פעם, זה תרבות שאתה בעצם, האדם מגדיר את המעשה. זאת אומרת, בן אדם עשה מעשה כזה, אז וואו, איזה בן אדם הוא.
כן.
אם עשית ככה וככה, איזה בן אדם הוא. והפוך, אצלנו ביהדות, החטא לא מגדיר את הבן אדם.
כן.
זאת אומרת, החטא זה חטא. זאת אומרת, כן. עשית חטא, אתה מבין שעשית את החטא ולא, וזה לא בסדר, אבל זה לא מגדיר אותי כבן אדם.
נכון.
החטא הוא הדבר הפסול.
נכון.
אני נתק אותו מהסיטואציה. אני בן אדם טוב. Mm-hmm. נשמה שנתת בי תאורה. אני כאילו, זה מה שאומרים כל בוקר, כאילו, כן. ברכות השחר, אבל אני טוב, אני טוב מיסודי. החטא שעכשיו הוספתי אליי, התמיע, לא הכתי, הכתים אותי.
כן.
אוקיי? ואז אני מבין שחטא זה הבעיה, אני מנתק אותו ממני, הכל בסדר, אני עדיין נשאר כבן אדם טוב. ואם אתה בתרבות של בושה, אתה, החטא מגדיר אותך כבן אדם.
כן.
שזה בדיוק הפוך.
נכון. בדיוק שמעתי איזה פודקאסט כזה של פסיכולוג, שמדבר גם בדיוק על בושה ועל אשמה, ועל איך באמת מהרגע שאנחנו ילדים, מהדברים הכי קטנים, איך זה יוצר אצלנו את הבושה והאשמה. אז נגיד אתה תופס את הילד שלך משחק ברופא וחולה, ואתה אומר לו, איכסה, מה עשית? אתה מגעיל, אתה ילד רע, אתה זה, אתה מטביע בו את העניין הזה של הבושה, של אני ילד רע, אני ילד לא טוב. אבל אם היית לא יודעת, נגיד צוחק או משהו ואומר, לא צוחק אפילו, אבל אומר לו, מה שעשית, אתה ילד טוב, אבל המעשה שעשית הוא מעשה שאנחנו לא עושים, כי אנחנו טה-טה-טה-טה-טה-טה. אז בסופו של דבר, כאילו הילד מבין ש... באמת, כמו שאמרת.
זה בדיוק מה שעכשיו...
בדיוק, בדיוק. אז אני באה לזה כאילו מנקודת מבט פסיכולוגית, שכאילו המעשה עצמו הוא מעשה לא בסדר, אבל אתה ילד טוב, כאילו, כי אתה עדיין לא יודע, אתה עדיין לא מבין את זה.
נכון.
וזה בדיוק ככה, כאילו, זה קטע שבדיוק השבוע שמעתי את זה.
זה הבדל בין תרבות של בושה, שזה רוב העולם אגב, ואנחנו תרבות של אשמה, אנחנו מבינים שלא אנחנו הבעיה, המעשה הוא הבעיה, ואפשר לנתק אותו מאיתנו, איך
אבל צריך את... באמת ללמד את הילדים או את, אתה יודע, את האנשים ש... המעשים, אנחנו יכולים לשנות אותם, וכאילו את התחושות שלנו אליהם, ובאמת לחנך. שוב, אני חוזרת לעניין הזה של חינוך, של להבין בין טוב ורע, ולדעת שהמעשים שלך, אתה יכול לשנות אותם ולחפר עליהם, ובאמת להגיע לתשובה, ולהיות בן אדם טוב יותר, או להבין את התרבות בצורה טובה יותר.
חד משמעית, ובאמת בשביל לעשות את זה, אתה כאילו... קודם כל ברמה, ברמת התהליך, שוב, אתה, בשביל לעבור את התהליך הזה ואת התשובה הזאת, בשביל לנתק את, את המעשה ממני, מהאדם, אז זה, הדרכים הם מאוד פשוט, אתה צריך להבין שטעית, צריך להבין שהמעשה שעשית הוא פסול, אתה צריך להתוודות עליו. כשאתה אומר את זה בכל שוב, זה, 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 אפילו גם בינך לבין עצמך, כאילו שאתה...
כן.
צריך להתוודות עליו ולשנות ההתנהגות, כאילו זה, זה המסלול שהביא אותך לנקודה הזאת.
נכון, נכון. וזה גם בסוף מה שיוצר כאילו בושה בתוך אנשים, שכאילו הם אומרים, אם נגיד אותו ילד עכשיו יחשוב שהמעשים שהוא עשה, נגיד המעשים המיניים שלו שהוא עשה, זה משהו לא טוב, אז אולי הוא יעשה אותם במחשכים, ואז הוא יעשה דברים עוד יותר לא טובים, ואז הוא יחשוב שהמיניות שלו זה משהו כאילו לא טוב.
מה זה בושה? בושה זה בעצם שאתה, אתה, הסביבה רואה בזה לא, לא נכון, זה לא משנה, משהו פסול, אוקיי? שהסביבה... נותת לך את ההרגשה הזאת.
נכון.
ואז כמו שאתה אומר, אוקיי, סבבה, סביבה, אז אני אעשה את זה במקום שהסביבה לא תראה את זה.
בשקט, בדיוק.
ושוב, כאן הידוק.
ואז זה כנראה ידרדר, זה יכול כאילו לדרדר אותך למקומות עוד יותר לא טובים. אה, כי אני גם ככה מתנהג בצורה כזאת, אז אני יכול לקחת את זה עוד יותר לקיצון ועוד יותר זה.
והיהדות שתבין, היהדות בכל מקום, בכל רגע נתון, אומרת לך גם, שנייה לפני שאתה בן אדם הולך, אתה יכול לעשות את התשובה שלך.
כן.
ולחזור בתשובה, מה שנקרא. והרי יש גם משפט גם שתמיד אומר ביהדות, מה שהיה היה.
נכון.
העיקר להתחיל מההתחלה.
שיר
שאני אוהב. כן. זאת אומרת גם, אל תתפס למה שהיה. זה חטא, כאילו, ברגע שתעשה את התשובה, באמת תעשה תשובה אמיתית מהלב, כאילו, תבין שטעית, תגיד, טעיתי.
תשנה
דרכך. הכל טוב, זה...
כן.
היהדות אומרת יותר מזה, כל החטאים שעשית, יהפכו, כל ההבנות יהפכו לזכויות. כי בעצם כל זה, כל החטאים היו משענת, מקפצה ל, כן. לשיפור התנהגותי שלך. זה היה דברים טובים, כי הם הביאו אותך לשפר את ההתנהגות שלך. וזה
משהו... כמו שאמרנו על המסגור.
מסגור זה, זה יותר איך אתה תופס את הדברים.
לא,
נכון. כן, שהדברים, שהחטאים
בדיוק,
היו...
בדיוק, שהחטאים הופכים...
הרק כיסא לטוב.
בדיוק.
כן,
בדיוק,
כן, בדיוק. כן, זה
עניין של מסגור. מסגרת אותם בצורה אחרת, כי אתה אומר, אוקיי, זה קידם אותי, זה הביא אותי לאן שאני היום, זה גרם לי להגיע לעשות תשובה, תתתת.
יש סיפור בגמרא על רבי אלעזר בן דורדיה. הוא היה בן אדם רשע.
אוקיי.
בסדר? התלמוד אומר, בגמרא רשום, ואמרו עליו רבי אלעזר בן דורדיה שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. הוא הלך לכל ה... לכל הזונות, ככה זה לשון הזה, זה לא לשון שלי, הוא הלך לכל הזונות, אוקיי? לא היה אחת שהוא פסח עליה.
אוקיי.
לא היה אחת. יום אחד הוא שמע שיש איזה מישהי חדשה, משהו רחוק, שהוא עוד לא נהיה, היה, הלך אליה.
אוקיי.
היא אמרה לו שאין לו תשובה. זה בן אדם בלי תקנה.
אוקיי.
היא אמרה לו את זה. הוא לקח את זה כל כך קשה, שפתאום כאילו...
התהפך בו משהו.
התהפך בו משהו.
אוקיי.
הוא הלך וצעק, הרים תבקשו עליי רחמים, שמיים תבקשו עליי רחמים, זה תבקש עליי רחמים, טה-טה-טה-טה-טה. כולם אמרו לה, איפה? אנחנו לא... קודם כל צריך לבקש עליי, זה, טה-טה-טה, לא יהיו לו רחמים. הוא התחיל לפקוט עד ש... ככה רשום, עד שנשמתו יצאה.
וואו.
התחיל לפקוט עד שנשמתו יצאה, יצאה בת קול ואמרה לו, רבי אלעזר בן דורדיה, יש לך... מוזמן לחיי העולם הבא, יש לך מקום בחיי העולם הבא. זאת אומרת, רגע לפני... ואז הוא מת. רגע, הוא כבר לא יוכל לחיות עם עצמו בזה. אבל... אז רגע לפני שאתה מת, יכול עדיין לעשות תשובה ולקנות לך את העולם הבא, שזה באמת אמיתי, שאתה באמת כאילו מבין שטעית ובאמת אומר, אני לא אחזור על זה, כאילו, אין מצב כאילו שאני, שהדברים האלה יחזרו. זהו, זה...
יפה.
זה איזושהי נקודה שאף פעם לא מוכר לעשות תשובה, זאת אומרת, גם שאתה כבר מבין שטעית ומכיר בחטא שלך והכל, אתה אומר, אבל זהו, זה כבר מאוחר מדי, אין לי תקנה. תמיד יש תקנה. תמיד יש דרך, תמיד אפשר להסתובב. ואני אסכם את הנקודה. הנקודה כאן, מבחינתי, זה שאנחנו הרבה פעמים, בשביל... אין לנו כוח, אין לנו זמן, אין לנו את הרצון עכשיו להיכנס ולהתכתש וללכת ראש בראש, אנחנו מחליקים דברים, בסדר? וצד שני נפגע, אנחנו אפילו לא... אנחנו מחלקים את הסליחה בשביל ליישר את ההדורים, אבל לא באמת נכנסים לדברים לעומק. ואם ניכנס לדברים לעומק, במיוחד גם בהקשר הזוגי, כי שם יש הכי הרבה אינטראקציות ואינטריגות וכדומה, ונבין מה הבעיה לעומק, אז...
חיינו יהיו טובים יותר.
כן. ואגב, שבוע שעבר היה... היה משהו שאני חשבתי שצדקתי, שהגישה שלי נכונה ב-100%. ו... אני אספר את זה?
תספר, אני לא יודעת על מה אתה רוצה לספר, אבל תספר.
שבוע שעבר, אנחנו ביום שבת, הילדים לא רואים טלוויזיה. והם ממש זורמים עם זה.
כן.
וממש מקבלים את זה, וארי כאילו, ארי כמו משטרת הצניות פה בשבת. תראה אבא, הוא רואה, הוא נדלק, הוא נגע באור, אבא.
הוא נגע בספר שעושה מוזיקה.
וממש סבב, וזה גם ממש ממש טוב, כי כאילו אנחנו עושים מלא משחקי חברה, וזה זמן איכות, וכאילו ממש טוב להם, טוב לנו, וזה טטטה. לפעמים אין לך כוח להעסיק אותם, וזה שנגיד שאני לא פה וזה, אז את דוחפת להם מסכים. שא' זה לא טוב. באופן כללי, להיות יותר מדי זמן במסכים. דבר שני, כבר התרגלו לזה, אז חבל לשבור את השגרה. וכאילו, אני אומר, ומעבר לזה גם זה חינוך, כאילו, משמעת עצמית, שאנחנו מראים לו שהנה, גם אם קשה, גם את זה, אתה פה בנקודת זמן הזאת, אתה לא תקבל את מה שאתה רוצה, וממש זורמים גם עם זה. ושבוע שעבר דחפת להם מסך. של שנייה...
זה היה
להארי. נחתי, כן, דחפת להארי מסך.
דחפת, כן.
ו... כן. ו... למה? כאילו, איך את רוצה...
לא, תספר, בבקשה.
שמת מולו מסך, מה, איך אני אגיד את זה?
נתת לו לראות קצת בטלפון.
נתת לו לראות קצת בטלפון. ושוב, הוא כבר לא צריך את הטלפון, הוא לא מחפש את זה, הוא מחפש שיעסיקו אותו, לא היה לך כוח להעסיק אותו, ואז אמרת, יאללה, כאילו, כך תראה טלפון.
ו... תכף אני אספר את נקודת המבט שלי, כן.
אוקיי. ואז אמרתי לך, למה? כאילו, למה עשית את זה? כאילו, אני כנחתי, כאילו, ואז אמרתי לך, למה? כאילו, אני הלך להיות איתו, והלכתי והייתי איתו. וזה... ואז, רגע, ואמרתי לך, למה? אבל כאילו, למה אתה עושה את זה? אמרתי, כי אין מה לעשות, עכשיו אין לי כוח, ותתתה, שמתי לו מסך.
זה לא היה כי אין לי כוח, אוקיי.
כי רציתי לנוח, רציתי לנוח.
לא, כי רציתי להרדים את אורי, כי אתה ישנת. ורציתי לתת לך לנוח.
וגם הלכת לישונת, אבל לא משנה.
כי אתה הבאת לי עצבים, אז הלכתי לישון. אתה רוצה?
שנייה, אין מה יותר. ואז אמרתי לך, כאילו, למה את עושה דווקא? כאילו, למה? אני מבקש ממך לא לשים מסכים, וכאילו, וזה עובד טוב שאנחנו עושים מלא מסכים, אז למה שמת את המסכים האלה? כאילו, דיברנו על זה מלא פעמים. ואמרתי, ככה, כי מה אין לי מה לעשות? אני צריכה לעשות ככה, אני צריכה להרדים טוב, ואז יצא לי מרוב עצבים, אין בעיה, את עושה לי דווקא, אני גם אעשה לך דווקא. בסדר, ועכשיו, מנקודת המבט, האובייקטיבית, שכולם יגידו, שהצדק איתי, שרגע, שמבחינת, תכף תגידי מה שאת רוצה, שמבחינת, שמכל בחינה שהיא זה יותר טוב שהם לא עם מסכים בשבת, כי יש להם זמן איכות עם ההורים שלהם, כי אנחנו מחנכים אותם לגבולות, כאילו, מבחינה לוגית, הכל עושה פסחה שלא היה להם מסכים בשבת.
מבחינה לוגית שלך, כן.
מבחינה לוגית שלך, לא, מה, קחי את מיכל דליות ותשאלי אותה, תגידי, מה דעתך על זה שפעם בשבוע, 24 שעות בשבוע, פעם בשבוע, 24 שעות, הילדים לא יראו מסכים. ונבלה איתם, ונשחק איתם, וניתן להם זמן איכות. תגידי לי אחד שיגיד שזה לא טוב. וגם אני מציבה להם גבולות, ותתתה. כולם יסכימו, כל מחנך יסכים שזה זה. ואז אני יצא לי מרוב הצעים, את עושה לי דווקא, אני גם אעשה לך דווקא. ועכשיו אני מבחינתי, אני צודק בריב הזה, בסדר? כאילו, גם לטובת הילדים, גם כאילו, למה את עושה לי דווקא? כאילו, לקח לי הרבה זמן לחנך אותם להתנתק ממסכים בשבת, כאילו, למה את מחזירה אותם אחורה, תתתה, וממש ממש כעסתי. ואז אם אתה נמצא בנקודת מבט הזאת, ועכשיו נגיד היית מבינה את זה, והיית מחליקה לי את זה, היית אומרת לי, טוב, שמע, טעות שלי, תתתה, אבל לא באמת מסכימה עם זה, אז לא עשינו פה כלום. אבל בסוף, זה היה שהיינו התארחנו אצל אמא שלך. ואז בסוף, שהגענו לפה הביתה, דיברנו, פתחנו, ליבנו את זה, וגם אני אגב הבנתי שטעיתי, שכאילו, שלא הייתי צריך לזרוק את המשפט הזה, ולא הייתי צריך להדליק אותך, וגם זה עניין של גישה, יכול להיות שבאתי בגישה שהיא לא הייתה נכונה של עצבים, שהייתי צריך לבוא להגיד לך את זה בגישה קצת יותר רגועה. והבנתי שגם הטעות אצלי, ואת גם הבנת את הצד שלי. אבל זה באמת כפתחנו את הדבר הזה ולא טיטינו אותו.
נכון.
אם היינו מטטים אותו, ואז סבבה, היית אומרת לי אולי סליחה, אבל את היית מתבצרת עדיין בעמדה שלך, אני עדיין חושב שאת לא בסדר, אבל בסופו של דבר מהשיחה הזאת, גם אני הבנתי שטעיתי. גם אני הכרתי בחד שלי, התוודעתי ואני לא רוצה, ולקחתי על עצמי כאילו את השינוי הזה של הגישה.
כן. אתה היית נורא עייף ונרדמת, ואני כבר הייתי צריכה להרדים את אורי, ובאמת היינו אצל אמא שלי, וכולם הלכו לישון, מה אני אעשה עכשיו עם אריה? אני לא רוצה הרי שהוא ישן צהריים, ואחרי זה אנחנו נלך לישון ב-11 בלילה. דחפתי לו לרגע, ל-10 דקות שאני ארדים את אורי, טלפון. אתה התעוררת, איכשהו, לא זוכרת איך התעוררת, ראית את זה, חטפת את החלסטרה, כמו איזה...
עכשיו את מגזימה קצת, אבל אני זורם, נו.
לא, אבל זה נורא נורא עצבן אותך שנתתי לו טלפון.
נכון.
ולהגיד לי...
כי דיברנו על זה מלא פעמים.
בסדר שדיברנו על זה, אבל מה לעשות, אני לא שומרת שבת, הילדים יודעים שאני לא שומרת
אבל
שבת.
אבל את תראי בטלפון, מה את רוצה?
בעיה,
אני לא אומר מה
בעיה,
לעשות.
אין בעיה, סבבה. אבל יש גם את החיים שלי, שאני חיה בצורה אחרת, וזה בסדר, שכשאתה לא נמצא לפעמים, שאני אתן להם איזה 10 דקות לראות...
לא, לא בשבת, ממש, ממש לא.
זה בסדר, כי אם החיה אחרת, והם יכולים אחר כך להחליט מה טוב להם, יש גם וגם. וזה גם חלק מהעניין, שאנחנו צריכים להבין איך אנחנו מסדרים את העניין הזה, כי אני לא שומרת שבת.
אז את תראי בטלפון מה שאת רוצה. אבל יש 24 שעות שבהם הם לא יהיו מול מסכים, וזה עושה להם טוב,
אבל אתה החלטת כי אתה חי ככה, וזה בסדר גמור, אבל אני לא חיה ככה, אני חיה בצורה אחרת.
כן, אבל יש דברים שזה מתנגש, זאת אומרת, עכשיו אתה יכול להגיד...
בסדר שזה מתנגש, אבל כשאתה פה, אנחנו מכבדים אותך מקסימום, והם יודעים את זה, אבל כשאני פה, ומה לעשות, שיש שעות שאתה לא נמצא פה, ווואלה, כבר על הבוקר אני שנייה רגע רוצה להכין להם משהו לאכול, רוצה שנייה לשתות הקפה שלי, זה, וואלה, אני יכולה לשים להם שנייה משהו?
לא, לא, זה לא יהיה, לא יהיה, לא יהיה. כי אני רוצה להרגיל אותם לזה.
אין בעיה, אבל הם מאוד רגילים לזה שכשאתה נמצא אז אין.
אז, אבל לא, הם צריכים להיות רגילים לזה בכללי, לא רק שאני
אבל דרך אגב, גם אחרי צהריים אני כמעט ולא מדליקה להם כבר טלוויזיה.
מצוין.
רוב הזמן אנחנו משחקים, אנחנו זה כאילו, זה לא עניין של הם נורא רגילים למסך, הם חייבים אותו. לא, זה בסדר שיהיה קצת בין לבין. גם כאילו, הם יודעים את זה, הם מודעים לסיטואציה.
לא, אבל...
אבל זה לא תמיד, זה לא כל שבת, זה לא כל זה. וואלה, לפעמים אני צריכה רגע. ואני חיה בצורה אחרת ממך.
אבל בסופו של דבר אני מוכן לקחת על עצמי בשבת את,
אתה מוכן.
את ההתעסקות הזאת איתה
בסדר. אין בעיה.
את כל
אתה
השבת.
אתה מוכן.
בסדר, אבל, אני פה כל הזמן, לא אז נמצא. תגידי לי. אני לא נמצא פה שעתיים בזה.
זה לא שעתיים, זה 3-3.5 שעות.
מה פתאום? זה, אתה הולך, אני הולך מ8 עד 10.5, זה היה לנו.
אתה הולך מ8 עד 11, זה 3 שעות.
תראי שלא.
אוקיי, בסדר. סבבה.
אז זה 3 שעות, מה, אתה יכול להשיג אותם 3 שעות בלי מסך?
אני יכולה, ואני עושה את זה. אבל אני אומרת שלפעמים, אני צריכה רגע. לפעמים הם קמים מחורפנים. ומה לעשות, לפעמים צריך רגע.
אבל אם עכשיו אני אקום איתם שהם מחורפנים, מה, אני אתן להם לראות?
לא, אבל כי ככה אתה בחרת. אני יכולה לתת לעצמי רגע, להרגיע אותם, כי אצלנו הם לא מתחרפנים מהמסך. אצלנו זה אשכרה מרגיע אותם. אני יודעת שהם שנייה רגע בנשימה. אז אני נותנת להם 10 דקות, והם יודעים שזה לזמן קצוב.
אבל לא בשבת.
בסדר. אוקיי, אנחנו נמשיך את הדרך הזו אחר כך. אוקיי, אני מקווה שנהנתם. וזהו, שיהיה לכם שבת שלום, או שבוע טוב, לא יודעת מתי אתם שומעים. ואנחנו אוהבים אתכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא, שאנחנו חוזרים על הפרק הראשון בגדול.
לפרשה
הראשונה, נכון. אז זהו, אז אוהבים אתכם, ונתראה בשבוע הבא. יאללה, ביי.
ייי.
ביי.